רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית העיצוב, בנייה, מדיה, רכב ועוד, מגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אוטודסק מפתחת כלים כדוגמת מאיה, 3D סטודיו מקס ואוטוקאד, מגייסת אנשי פרונט-אנד ובק-אנד, מפתחי אנדרואיד ו-iOS, גרפיקאים, מנהלי מוצר ואנשי UX ו-QA למרכז הפיתוח שלה בתל אביב. באוטודסק תמצאו סביבת עבודה כיפית ונעימה והזדמנות לפיתוח אישי וצמיחה מתמדת. בקרו ב-autodesk.tlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. autodesk.tlv.com.
שלום יובל.
היי דן.
מי הקהל היעד שלנו היום?
בוא נראה. טייסים, תלמידי בית ספר, הורים לילדים קטנים, קשישים, נהגי מסעיות, ובעצם האנושות כולה.
עושים רפואה? מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, טיזר מאוד מסתורי לנו היום, כי...
כאלה אנחנו. שזה, כן. אנחנו אנשים מסתוריים.
לחלוטין. והאמת היא, האנושות כולה, אתה צודק, כי זה לא רק האנושות כולה, זה בעצם כמעט כל אורגניזם.
כן, נכון, אתה צודק. אנחנו נרחיב היום אפילו את גבולות הגזרה שלנו מעבר לאנושות, למרות שכרגיל, מה שמעניין אותנו בעיקר זה בני אדם, על גווניהם השונים. מה שאנחנו, מה שהולך בעצם לפתוח היום את הפרק שלנו, זה סיפור מאוד מעניין, שסיפר לנו מישהו שברגע אני אגיד, ברגע שאני אגיד את התואר שלו, כולם יבינו על מה אנחנו הולכים לדבר.
Go for it.
שמו דוקטור עמית גרין, והוא ממכון השינה של אסותא, שוב, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, דיסקליימר, גם אני עובד באסותא, אנחנו מכירים משם, ודוקטור עמית גרין סיפר לנו סיפור מדהים, על ילד שהוא טיפל בו לפני כמה שנים. הילד הזה, אני חושב שהם נפגשו כשהוא היה פחות או יותר בכיתה ד', נכון? בגיל של כיתה ד', מכיוון שכשהם נפגשו, הוא כבר בעצם הורחק ממסגרת הלימודים הרגילה. הילד הובחן בעצם כחולה פסיכיאטרי, הוא היה במעקב של אשפוז יום פסיכיאטרי, התחילו לו טיפול בתרופות פסיכיאטריות, בגלל התנהגות באמת קיצונית של חוסר קשב וחוסר יכולת להתרכז והתנהגות מוזרה ואלימה ומשהו שהוגדר כמחלה פסיכיאטרית. מה שעשה בעצם את הטוויסט בעלילה זה איזושהי פסיכולוגית שטיפלה בילד הזה ושמה לב להתנהגות מאוד מוזרה של השינה שלו. הוא ישן בשעות מוזרות, לא היה מצליח להירדם בלילה, נרדם ביום, ועשה כל מיני דברים, ובעצם חלק מהצרות במרכאות שהוא עשה להורים שלו, היה צרות שקשורות לשינה. והיא הפנתה אותו לדוקטור ירון דגן, אחד מה, נקרא לזה, עמודי התווך של רפואת השינה בישראל, בעל שם עולמי, ואולי ניתן לעמית לספר מה...
לקחת את הסיפור מכאן?
כן, לקחת את הסיפור מכאן, לספר מה הייתה בדיוק הבדיקה ומה הם מצאו.
הוא כבר לא בבית ספר, הוא כבר מגיע לאשפוז יום פסיכיאטרי בבית חולים תל השומר, וכבר מתחילים איתו בטיפול תרופתי. שמנו עליו אקטיגרף, מודד מחזורים של עירות ושינה. אנחנו יכולים להגיד מתי הבן אדם היה ער ומתי הוא נרדם. לא כל כך את שלבי השינה, ואנחנו יכולים להסתכל בגדול על התבנית של השינה שלו. האם היא נורמלית, האם היא זזה. נתנו לו שבועיים את המכשיר ללכת לישון מתי שהוא רוצה ולקום מתי שהוא רוצה. שלא יעירו אותו ושלא יגידו לו מתי הלכת לישון. ושהאקטיגרף חוזר, אנחנו פורקים את הנתונים, ועד היום אני ממש זוכר את הפלט של הבדיקה. אתה רואה מה שנקרא פרי ראנינג. פרי ראנינג זה שעון רץ. מה זה אומר? זה אומר שהילד הזה הולך כל יום שעה, שעתיים לישון יותר מאוחר, וקם שעה, שעתיים יותר מאוחר. אז בוא נתחיל את הסיפור, נגיד, היום, נגיד שהוא ישן 8 שעות, הוא הולך לישון ב-8 בערב, ומתעורר ב-4 לפנות בוקר. למחרת הוא הולך לישון ב-9:30-10, וקם ב-6 בבוקר. אחרי 3-4 ימים, הילד הולך לישון ב-2 בלילה, וקם ב-10 בבוקר, ובערך אחרי 10 ימים, השעון הזה מתאפס וחוזר. זה משהו מדהים, כי כשאתה מנסה לחשוב על להיות הורה לילד כזה, או על איך מנהלים חיים ככה, זה מאוד מאוד קשה. כי יום אחד הילד נרדם בערב, ובארבע לפנות בוקר מתחיל להסתובב בבית, ואחרי כמה ימים הילד הזה ער חצי לילה, ושבאים להעיר אותו לבית ספר הוא ישן לגמרי, כי זה כמו להעיר ילד נורמלי ב-2-3 לפנות בוקר ולשלוח אותו לבית ספר ולא להבין למה הוא נרדם. הילד הזה לא מסונכרן בכלל עם מה שקורה עם כדור הארץ.
מאוד מאוד לא שגרתי.
הסיפור הזה כל כך מדהים שאופילו נתן את השם לפרק שלנו, הילד ממאדים. מה שקורה, בואו ננסה להסביר...
למה ממאדים?
עוד שנייה אני אסביר.
אוקיי.
קודם אני רוצה להסביר לך קצת על השעון היומי שלנו. אוקיי, יש לנו בגוף שעון פנימי. אנחנו קוראים לו circadian rhythm, הקצב, המחזור היומי של האדם, והוא עובד בצורה מאוד מעניינת. יש לנו באמת שעון פנימי, איזשהו מקום במוח שסופר לנו יממה. אבל הוא לא מאוד מדויק, ואנחנו צריכים לסנחרן אותו. אני סיפרתי לך בשיחה מקדימה שהייתה לנו, ואני אחזור על זה עכשיו שוב, שביקרתי בהונג קונג, בנמל שם, יש שם איזה מין מגדל גדול כזה עם כדור. והכדור הזה, אתה גם סיפרת לי שזה נמצא במקומות אחרים.
בלונדון.
בלונדון, בגריניץ', בגריניץ'. הכדור הזה שימש לסנחרון של השעונים של כל הימאים. פעם השעונים לא היו מאוד מדויקים, נסו בים, זה קצת זז וכולי, והיה צריך לסנחרן את הזמן כדי לדעת מה השעה. בשעה אחת בצהריים בדיוק, הכדור הזה היה נופל. וכל האוניות מסביב שהיו מסתכלות על המגדל, היו יכולות בדיוק בשעה אחת ללחוץ על הכפתור ולכוון את השעון שלהם. מנגנון מאוד דומה קורה לנו בגוף עם המחזור היומי. המחזור היומי הפנימי שלנו, וזה גם מה שיש אצל הנער הזה, הוא יכול להיות לא 24 שעות, הוא יכול להיות יותר קצת מ-24 שעות, או פחות קצת מ-24 שעות. בדרך כלל מה שנהוג לחשוב שחיות ביום, המחזור היומי שלהם הוא קצת יותר מ-24 שעות, וחיות שחיות בלילה, המחזור היומי שלהם הוא קצת פחות. ומה שקורה לנו, שאנחנו כל יום, לא בשעה אחת בצהריים, אלא עם הזריחה, מסנחרנים את השעון שלנו אל השמש.
בגלל זה חשוב לראות כשאתה מתעורר לפתוח את התריס?
כן, בגלל זה חשוב להיחשף לאור בגדול במשך היום, מכיוון שהגוף שלנו קולט את אור השמש בתור סימן ליום, וחושך בתור סימן ללילה. כשחיינו לפני 1,000, 2,000, 20,000, 30,000 שנה, ולא היה לנו חשמל ולא היה לנו מחשבים ומסכים וכולי, היום היה אור והלילה היה חושך, היה מאוד פשוט. ולכן המוח שלנו בנה את עצמו ככה שהכיוונון היומי של השעון היומי היה באמצעות אור וחושך. באופן ספציפי מה שקורה זה שיש לנו בעין, ברשתית של העין, אותו מקום שקולט את האור לצורך ראייה, יש לנו תאים שהמטרה שלהם זה לא להשתתף במנגנון הראייה, הם קולטים, הם יודעים לקלוט אור, ולהעביר אותו לאזור אחר במוח, לא לקורטקס הוויזואלי, כמו שאנחנו דיברנו בפרקים אחרים של עיוורון צבעים וכולי, הם הולכים למקום שנמצא מתחת לתלמוס, שנקרא מן הסתם היפותלמוס, זה מקום.
מרתק.
כן, ושם נמצא בעצם השעון הפנימי שלנו, והשעון הפנימי שלנו, ברגע שהוא קולט אור, מבין שיום.
זה כמו המחשבונים האלה שיש להם מין פס כזה, ואם אתה שם אותם, הם לא צריכים בטריה, פשוט מאוד הם רואים את זה מהאור של החדר, כזה?
כדומה, כן, האמת שדי דומה. מה שקורה שבלילה, כשנהיה חושך, הוא מגרה באמצעים שלא ניכנס אליהם כאן, בלוטה שנמצאת במקום אחר במוח, מעל התלמוס, שנקראת בלוטה...
היפר-תלמוס.
כן, סופר-תלמוס, משהו כזה, שנקראת the pineal gland, או בעברית נקרא לה בלוטת האיצטרובל, שון פיין, והבלוטה הזאת מייצרת בחושך, כשאין אור, הורמון שנקרא מלטונין.
לא מלנין שנותן לנו את הצבע, אלא מלטונין.
מלטונין, והמלטונין יש לו חלק חשוב באשריית שינה, וחלק חשוב במחזור היומי. הרמות שלו עולות לסי כשחשוך בלילה, ויורדות למינימום כאשר יש אור. וכך אנחנו יכולים לכוון את השעון. מה שקרה אצל הנער הזה שעמית סיפר עליו, זה שבעצם המנגנון של הכיוונון היה מנותק, ולכן הוא חי רק על השעון הפנימי, בלי שהוא יהיה מסונחרן עם השמש, והשעון הפנימי שלו היה בסביבות 25 שעות. אוקיי, ולכן כל יום הוא בעצם הרוויח, הפסיד, תלוי אם זה קצת מסתכל על זה, שעה, שזה מחזיר אותנו לשם של הפרק. היממה במאדים היא 25 שעות. זאת אומרת, אם הבחורצ'י כזה היה חי במאדים, הוא היה מסונחרן פיקס. מכיוון שהוא לצערו הוא בכדור הארץ, הוא קצת, זה קצת הסתבך לו.
בוא נשאיר רגע את הילד ממאדים כאן, אנחנו נשוב אליו בהמשך.
אבל בעצם אולי כדאי שנתחיל מההתחלה. אני חושב שהדבר הראשון יהיה להגדיר מה זה שינה, למה זה טוב לנו. אנחנו דיברנו ישר על המחזור היומי, שזה כבר נקרא לזה למתקדמים, אבל בוא נתחיל מהבסיס. קודם כל בוא ננסה להבין מה זה שינה, כי אנחנו, אתה יודע, זה לא כל כך טריוויאלי, אנחנו רגילים לחשוב על שינה בתור חוסר פעילות, נכון? בתור משהו שאנחנו כאילו לא עושים. אפילו כשמדברים היסטורית, אתה יודע, היו בכל מיני מיתולוגיות וכולי, השוואות בין שינה לבין מוות אפילו, אתה יודע, כאילו, אפילו ביהדות, אתה כל בוקר מודל אלוהים.
שהחזרת בי נשמת הפי.
שהחזרת בי נשמת הפי. ולכן אנחנו צריכים לשנות את הגישה הזאת, אנחנו צריכים להבין ששינה זה תהליך ביולוגי מדהים, מאוד מעניין, עם הרבה מאוד מרכיבים, ואני חושב שגם לשם כך, כדאי שנגייס את עמית, כדי שיספר לנו קצת יותר על העולם שלו, ובעצם נחשוב שרוב מה שהוא עושה, זה להתעסק בפיזיולוגיה של השינה.
באופן מרתק ומפתיע, שינה היא לא מנוגדת לעירות, ושינה היא גם לא מצב סטטי. זאת אומרת, השינה עצמה זה לא נשכבתי, עצמתי עיניים, ועכשיו פרק זמן שלא קורה בו כלום, ואז התעוררתי ואז מתחיל החיים. אין תחום שאתה יכול לגעת בו, לדבר עליו, לבדוק אותו, והוא לא יהיה קשור לשינה. אנחנו בין שליש לרבע מהחיים שלנו, אנחנו ישנים, ושוב, קצת נשחות פה פרות קדושות, בניגוד לתפיסה, שינה זה לא בזבוז זמן. ממש לא. יש איזו תפיסה אמריקאית שזמן שווה כסף, ולישון זה בזבוז זמן, אז זה, סלח לי שאני אגיד, זה בצורה בוטה, שטות גמורה, שינה היא הצורך השלישי בחשיבותו לקיום שלנו. אפילו לא לאיכות החיים שלנו, זה לקיום שלנו. אחרי אנחנו חייבים לנשום אוויר, אנחנו חייבים לשתות מים, והצורך הבא הוא שינה. לפני כל הצרכים הבאים, חסך שינה שאנחנו יוצרים, חסך שינה בניסויים בבעלי חיים, מניעה של שינה, אחרי שבועיים גורם להידרדרות במצב הפיזיולוגי של החיה שמביא למוות שלה. ואצל בני אדם אנחנו לא נגיע למצב כזה, אבל ניסויים שעושים בחסך שינה מראים הידרדרות במצב הפיזיולוגי, הפסיכולוגי, הרגשי, קוגניטיבי. בעצם שינה צורך חשוב מאוד לקיום. שינה היא לא דבר סטטי, היא לא דבר, זה לא נרדמתי ב-12, התעוררתי ב-6 בבוקר, 6 שעות לא קרה כלום, קרו המון דברים, כמעט בכל תחום אם אנחנו נסתכל. זאת אומרת, קודם כל אם אנחנו מסתכלים על הפעילות של המוח, איך אנחנו בעצם יודעים שבן אדם ישן. כי מי שנשכב על המיטה או על הרצפה, עוצם את העיניים ולא זז, הוא יכול לראות לנו ישן. איך אנחנו יודעים שהוא ישן? אנחנו מחברים לו אלקטרודות על הראש, שבודקות EEG. EEG זה פעילות של גלי המוח. ולפי זה אנחנו יכולים לדעת באיזה שלב שינה בן אדם ישן.
יובל, אז זה בעצם כאילו אנחנו מגיעים לאיזושהי מסעדה, שאנחנו רואים את אולם הסועדים מאוד מאוד פעיל במהלך שעות היום, אבל כשהדלת סגורה וכתוב נפתח שוב ב-5 אחרי צהריים, בעצם במטבח תוהו ובוהו שלם, מכינים את הארוחה הבאה.
כן, נכון, אני הדימוי שאני היה לי תמיד בראש זה כמו הופעת רוק, אתה מכיר את זה שאחרי שנגמר תופעת הרוק וכל הקהל הולך וזה, אז יש את כל הפועלי במה שמקפלים ומנקים את הבמה, מחליפים מנורות וכולי בשביל ההופעה הבאה. זה מה שקורה לנו במוח בזמן שאנחנו ישנים, איזה סוג של מיינטנס, ומה שעלול לקרות אם לא יהיה את הדבר הזה, זה שיהיה לנו איזה מין וודסטוק כזה במוח אחרי כמה ימים של חוסר שינה, ואנחנו לא רוצים לחזור למקום הזה, אין לנו שום כוונה שהמוח שלנו ייראה כמו וודסטוק.
אוקיי, אז בואו רגע נדבר מה באמת קורה, כי אם נלך שנייה אחת לדימוי שלך של הופעת רוק, אז יש קודם את הסדרנים שעוזרים לאנשים לצאת החוצה, ואז מתחילים קצת לטטא, ואז יש את מי שבא ובאמת בודק שהמיקרופונים עובדים כמו שצריך ושזה, נלך לדימוי שלי של מסעדה, אתה תתחיל מן הסתם בלשטוף, לדאוג לזה שהמטבח מסודר לפני שאתה מתחיל בעצם בבישולים עצמם.
כן, ופה אנחנו רואים את הקושי שבאמת להפוך את המטאפורה להסבר פיזיולוגי. בוא ניקח את זה.
אני סומך עליך.
בוא ניקח את זה one step at a time, ובאמת מדובר בשלבים. כשאנחנו מדברים על שינה, בוא נגיד את זה ככה. אם אני מסתכל על מישהו ישן, אני רואה מישהו שוכב במיטה, לפעמים זזה איזה רגל או יד, לפעמים נשמע אולי איזה קול, בדיוק דברים כאלה, אולי נוחר, אולי לא, קשה קצת לאפיין את השינה בהסתכלות מבחוץ, אבל כשעמית וחבריו מחברים את האדם למכשירי המדידה שלהם, הם רואים דברים מדהימים. השינה שלנו היא לא משהו קונסיסטנטי, אחיד וחד גוני, יש שלבים שונים בשינה.
למרות שאתה תראה בן אדם, כמו שאמרת, הנשימות שלו יהיו קצובות. זאת אומרת, יש איזשהו ריתם שקיים.
זה שוב, זה עניין של מדידה. אם אני אמדוד לו את הנשימות, יכול להיות שאני אראה שינוי בין שלבים שונים של השינה, אבל אני מודד הרבה דברים שהם הרבה יותר דרמטיים. לדוגמה, אנחנו מחברים אותו למכשיר שנקרא EEG, כבר דיברנו על זה פעם, אלקטרואנצפלוגרף, שמודד את הפעילות החשמלית במוח. הפעילות החשמלית במוח משתנה דרמטית במהלך השינה, ואפשר אפילו לנסות, אתה יודע, לנחש מה השינוי. אז אנחנו, מה שאנחנו יודעים על עצמנו כשאנחנו ישנים, זה שאנחנו לפעמים חולמים, נכון? חלום, אי אפשר לחשוב על זה בתור איזה מין שערה גדולה במוח, שמה ש...
כל החלקים במוח בעצם עובדים.
נכון, אנחנו, המוח שלנו מאוד פעיל, בניגוד לתפיסה של השינה, שזה משהו רגוע, שלב וכמעט מת. המוח שלנו בזמן חלום מאוד מאוד פעיל, ואם אנחנו מחברים את ה-EEG למוח בזמן השינה, בזמן החלום, אנחנו רואים פעילות שהיא יותר דומה לעירות מאשר לשינה, מאשר לשלבים האחרים של השינה.
לעומת זאת, אנשים לא הולכים ברחובות כשהם ישנים.
זה בדיוק העניין. הניתוק הזה, הדיסוציאציה שבין המוח לבין הפעילות של השרירים שלנו, של השלד שלנו, שרירי השלד, זה מה שעושה את החלום חלום ולא מציאות. זה ועוד משהו, אנחנו גם לא קולטים גירויים מבחוץ. זאת אומרת, כשאנחנו חולמים, אנחנו, מה שאנחנו רואים מול העיניים זה לא את מה שיש מולנו, אלא את מה שהמוח שלנו מדמיין.
קורה לפעמים אבל שהמציאות מתרבבת לך לתוך החלום, אם העין פתאום נפתחת, אתה תראה את החדר בתוך החלום שאתה נמצא בו, יש מין משהו כזה.
לפעמים גם אם מאירים אותך בדיוק, שאתה נמצא ברמסלים, דרך אגב, צריך להגיד את המונח. רמסליפ, Rapid Eye Movement, זה אחד מהסימנים לשנת חלום. ולכן, אם אנחנו מחלקים את השנה בגדול, אנחנו מחלקים אותה לרמסליפ ולנון-רמסליפ. אוקיי? ונכון, לפעמים יכול להיות כל מיני ערבובציות, אבל בעיקרון חלום בהגדרתו זה משהו שקורה במוח ומנותק מהעולם החיצוני, גם מבחינה חושית וגם מבחינה תפקודית.
אני פתאום נזכר בכל מיני דברים מלימודי פסיכולוגיה, אלפא, בטא, גלים, עניינים.
נכון, נכון.
אוקיי,
נכון, כן.
תזכיר לי רגע מה זה,
אנחנו,
איך זה עובד?
דווקא זה לא ברם סליפ, זה דווקא בשלבים, אז אולי נגיד בכמה מילים, יש, כשאתה נכנס לשינה, זה כמו איזה מין צוללת שיורדת ושוקעת יותר ויותר עמוק בים. יש שלב ראשון שהוא בדרך כלל שלב מאוד התחלתי של הירדמות, כל התחושות האלה, שאתה מתחיל את הצלילה, אוקיי? שאתה רואה את האופק, ואז פתאום אתה בתוך המים, שזה שלב בדרך כלל מאוד קצר. השלב השני והשלישי, זה שלבים שבהם הפעילות של המוח יורדת, הטמפרטורה של הגוף יורדת, ובכלל, כל הסביבה הופכת להיות הרבה יותר רגועה, הרבה יותר עמוקה, כמו באוקיינוס עמוק וכחול ורגוע, ואז אנחנו מגיעים לרם סליפ. וברם סליפ, הצוללת כמרקחה. אנחנו אמנם עדיין לא רואים אותנו כשמסתכלים מבחוץ, מעל פני הים, אבל בפנים אנחנו באמצע מלחמה גרעינית. יש פעילות שכמו שאמרתי כבר, היא כמו דומה מאוד לפעילות המוח לפעילות בזמן עירות, וקורים הרבה מאוד תהליכים. השינה חשובה לנו להרבה מאוד דברים. אולי עוד מעט אנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל השינה חשובה לנו להרבה מאוד דברים, שקשורים ללמידה, לזיכרון, אנחנו חווים חוויות שחווינו במשך היום, מנתחים אותם, מקטלגים אותם, וללא שינה, כל הפעילות המוחית הזאת לא הייתה מתאפשרת, כי אי אפשר לעשות את הפעילות המוחית הזאת תוך כדי
עירות.
עירות, התמודדות עם הגירויים החיצוניים ועם החיים בכלל.
זאת אומרת, שינה חשובה גם לזיכרון.
שינה חשובה מאוד לזיכרון, ללמידה וכולי, אבל אנחנו נעשה עוול לשינה, אם אנחנו נגיד שהיא חשובה רק לפעילויות מוחיות גבוהות, מכיוון שכמו שכבר אמרנו, שינה זה משהו שכמעט אוניברסלי לכל סוגי האורגניזמים, ולכן לא יכול להיות שזה רק למידה וזיכרון. יש לשינה חשיבות הרבה יותר בסיסית לחיים שלנו, ואנחנו לפעמים מבינים דברים ברפואה, מבינים את החשיבות שלהם רק בהדרם. זאת אומרת, אנחנו לומדים על איבר למה הוא חשוב, כי כשהוא איננו, אז לא, אי אפשר לעשות א' וג'. בלי שינה, מתים.
ומי בלי שינה מתים.
בלי שינה מתים, אם אתה לא ישן.
זאת אומרת, להאמין לעמית, כשהוא אומר את זה, שזה הדבר השלישי בחשיבותו.
כן, יש
לנו... הוא לא סתם מגזים.
אבל אתה יודע שהטבע לפעמים עושה לנו חלק מהעבודה, ואולי תספר על הפגישה שהייתה לך עם פרופסור פילר ו...
פרופסור גיאור פילר, מנהל מחלקת ילדים בבית החולים קרמל בחיפה, שהוא גם מומחה לרפואת שינה. במהלך השיחה איתו, פגשתי אותו במשרדו, וזה... אתה יכול להגיד רגע איך נראית מחלקת ילדים? כן. יש ברקע רעשים מאוד, מאוד מובהקים.
ילדים בוכים, ילדים בוכים כשדוקרים אותם, ילדים בוכים כשבודקים אותם, ילדים בוכים כשהם רעבים, כשהם עצובים. בוא נגיד, עידן, מחלקת ילדים זה לא המקום לעשות בו הקלטות לפודקאסט, ומאזיננו ישמעו בהמשך כן, בדיוק על מה אני מדבר.
כן, אז אם אתם שומעים רעשים ברקע, זה טבעי והגיוני במחלקה שבה נפגשנו. כן. הוא באמת סיפר לי על תופעה גנטית נדירה, בקרב אנשים מאוד מסוימים.
יש מחלה, שהיא לא מחלה שאנחנו עושים, זה לא ניסוי, אבל זה מחלה שהיא נוצרת. יכולים להיות בה מרכיבים גנטיים, יכולים להיות בה גם מרכיבים נרכשים. שמה, ומשמע כבר נגזור מה קורה בה, Fatal Familial Insomnia. Fatal כי היא הורגת, Familial כי יש בה מרכיב משפחתי גנטי, ואינסומניה כי יש בה נדודי שינה. בשלב מסוים במחלה הזאת, יש פגיעה מוחית במרכז בקרת השינה. אנשים לא יכולים לישון ומתחילים לסבול מנדודי שינה שהולכים ומחמירים, יש לזה גם סימנים נוספים נוירולוגיים, ובסופו של דבר מתים. כך שגם בני אדם ללא שינה מתים. לשמחתנו המחלה הזאת היא נדירה, והסבירות שרופא או מי ששומע אותנו עכשיו ייתקל בזה היא אפסית. סדר גודל של משפחות בודדות שלקו בזה בעולם, כך שבו רק בכנסים. שמעתי לא על רופא איטלקי שטיפל במשפחה כזאת, ושמעתי אותו מתאר את זה בכנס. זאת אומרת, גם אלה שלקו בה הקימו משפחות ולקו בה בגילאים, היא תוקפת, למרות שהיא גנטית, דבר שהוא קורה, היא תוקפת בעשור השלישי, רביעי או חמישי לחיים. יש לא מעט מחלות גנטיות שהביטוי שלנו לא מילדה. אנחנו במחלקת... כן, כן. אני מתנצל...
כן, לא, אני מבין שמישהו מאוד מאוד לא מרוצה שם.
לא, מרכיבים, כשמרכיבים יראו ילדים בוכים. את זה אתה צריך להסביר למה ברקע שיחתנו, השיחה מתקיימת במחלקת ילדים, פה ושם, לצערנו ילדים בוכים.
כן, לצערנו ילדים בוכים, הבטחנו לכם הרבה בכי בפרק הזה, והנה אנחנו מקיימים.
כן, אז... באמת ה-FFI, ה-Fatal Familial Insomnia, שזה דוגמה קיצונית רצח, מה שנקרא,
כן.
לחוסר בשינה.
אולי אפילו אפשר להגיד, אנחנו מדברים, אתה יודע, אנחנו רוצים לדבר על נושא רחב, המחלה הזאת היא כל כך נדירה וכל כך איזוטרית, שהסיבה היחידה שבחרנו להכניס אותה דווקא כאן, זה כדי להדגים, לתת הוכחה חד משמעית, לזה שמי שלא ישן, מת.
אוקיי, וזה לא, אגב, לא משהו שמישהו יכול לחטוף פתאום. או שיש לך את זה במשפחה, או שאין לך את זה במשפחה, אל תרוצו לרופא שלכם עם FFI.
כן, זה נכון.
אוקיי, אבל יש הרבה מאוד דברים באמצע, ששינה סדירה כן יכולה לפתור. בוא נגיד את זה אחרת, כמו שאתה תמיד אוהב לומר, ברפואה אנחנו יודעים מה צריך להיות, ברגע שדברים משתבשים.
ואז אנחנו יודעים שהם... נכון, אנחנו מוכיחים את זה בדרך השלילה, ודיברת עם פרופסור פילר על מה קורה כשלא ישנים כמו שצריך, ואיך זה משפיע על הגוף.
אנשים שלא ישנים מספיק, זה מסב להם נזק. אחד, עייפות וירידה תפקודית, דיברנו על זה, זה המובן מאליו. אנשים שהם עייפים, הם פחות מרוצים, הם יותר רגיזים, הם יותר עצבניים, התפקוד הקוגניטיבי, השכלי שלהם יורד, הזיכרון נפגע, עושים יותר תאונות, דיברת על זה, תאונות דרכים, תאונות בעבודה, הרדמויות, יחסים חברתיים נפגעים, כך שזה הדברים המובנים מאליהם שכל אחד יודע את זה מתוך תקופות שהוא היה עייף, או ימים שהוא עייף.
אז בוא תפתיע אותי, מה אני לא ראיתי?
אבל יש השלכות רפואיות, בסדר? אנשים עם נדודי שינה כרוניים, בוא נתחיל לראות מה קורה להם. אחד, נפגעת להם המערכת המטבולית. קודם דיברנו על החשיבות של השינה במערכת המטבולית, אז עכשיו בוא נראה מה קורה לאנשים עם נדודי שינה כרוניים. אחד, הם אוכלים יותר, כשאנחנו עייפים, אז הורמון הרעב שלנו, שמו גרלין, מופרש, אנשים עייפים אוכלים יותר, הם פעילים פחות, הם עושים פחות פעילות גופנית. גם אתה, אם אתה רוצה לצאת לאיזה ג'וגינג, או לאיזה פעילות גופנית, או לחדר כושר, כשאתה עייף, אתה אומר לעצמך, אין לי כוח. כשאתה לא עייף, אתה יוצא. אז תיקח את השילוב הזה, שאוכלים יותר, עייפים יותר, אז אוכלים יותר, פעילים פחות, תוסיף לזה את מה שאמרתי בתחילת שיחתנו, יש תנגודת לאינסולין, תנגודת לאינסולין גם היא תורמת להשמנה. אנשים האלה הם בסיכון להשמנה. הנה דיברנו על מרכיב אחד של התסמונת המטבולית. הלאה. תת תפקודו או תנגודת לאינסולין שמתפתחת אצל אנשים עם נדדי שינה, הוא צעד משמעותי לכיוון התפתחות של סכרת. אנשים האלה עם נדודי שינה כרוניים יותר חולים בסכרת. אנשים שכבר יש להם סכרת וסובלים מנדודי שינה, הסכרת שלהם פחות מאוזנת.
פרופסור, אני רק רוצה להזכיר לך, בתחילת שיחתנו אני הגדרתי את עצמי בתור היפוכונדר מקצועי. אני חושב שאתה צריך להכין לי פה מיטה במחלקה. אני יודע שזו מחלקת ילדים, אבל לדעתי אתה צריך להתחיל להכין מיטה. כן, תמשיך.
אני לא צריך להכין לך מיטה, אני צריך לדאוג שתישן. זה הכל. זה התפקיד שלי.
אוקיי.
הנה אני עושה צעד משמעותי קדימה, ואם אתה היפוכונדר אתה מאוד תיבהל מזה, אבל זה נכון, ויש בזה אפילו מרכיב ישראלי חשוב, במה שאני הולך להגיד עכשיו, כך שיש פה מקור גאווה לחוקר ישראלי, גם אציין את שמו, דוקטור פהד חכים, גם חוקר בטכניון וגם רופא ברמב"ם, פרסם לפני כ-4 שנים, מחקר מהמם על החשיבות של חוסר שינה, ושל נדודי שינה, בהתפתחות של מחלת הסרטן. בקצרה אני אתאר את המחקר שלו, נעשו מחקרים לא מעטים גם אחרי זה, כך שהדבר הזה הוא כבר ידוע גם קלינית. הם לקחו, הוא והצוות שלו, תאי גידול והשתילו אותם באכברים, וחילקו את האכברים לשתי קבוצות, קבוצה אחת שנתנו להם לישון, וקבוצה אחת שבאמצע השינה, פעם ב-10 דקות, עשו להם איזשהו רעש באזור הכלוב, כדי להפריע את שנתם. ועקבו אחריהם במשך 3 חודשים, ומה שקרה אחרי 3 חודשים, שאותם עכברים שישנו טוב, אז חלקם הצליחו, המערכת החיסונית שלהם הצליחה בכלל לסלק את הגידול האלה, אצל חלקם הגידול הזה היה קיים, אבל בגודל יחסית קטן, לעומת העכברים ששוב ההתערבות היחידה הייתה לפגוע להם ברצף השינה, לגרום להם להתעוריות מרובות באמצע השינה, אותם עכברים, אותם מערכת ניסוי, אותם כלובים, אותו אוכל, אותה שתייה, אותה טמפרטורה, הכל אותו דבר, והגידול סגסג מאוד עד כדי הרג העכברים, בגלל שחוסר שינה פוגע במערכת החיסון, ומערכת החיסון חשובה למלחמה בתאים סרטניים, גם במזהמים. כשאנחנו לא ישנים טוב, עכשיו אני חוזר לנדודי שינה אצל בני אדם, אנחנו חשופים יותר למחלות זיהומיות, אנחנו חשופים יותר למחלת סרטן, ושינה היא חשובה, היא איננה מותרות, וצריך לתת לה את הזמן שלה, ולהקפיד לישון טוב.
אני חושב יובל שאנחנו מגיעים רגע למשהו שהוא קצת פחות מחוייך, וזה של טוב, אז מקסימום אני עייף, נשלים פשוט שינה, פה מדובר בעצם בפגיעה מהותית בבריאות שלנו. אבל לפני שנפתח את זה, בואו רק נזכיר שדוקטור פהד חכים, המנהל הרפואי של בית החולים האנגלי, הסקוטי בנצרת, התראיין אצלנו, איש באמת עתיר זכויות ורב פעילויות.
ואחרי שעה של רעיון, עדיין אנחנו מגלים עליו.
כן, ועדיין, זהו, אני התקשרתי אליו אחר כך להגיד לו שציפיתי לשמוע את זה ממנו, ולא יודע, בצורה אחרת, אבל כן. אז באמת מחקר פורץ דרך, ובוא נדבר על זה רגע לאיזשהו עיקרון, שבאמת תאים סרטניים כל הזמן מתפתחים אצלנו בגוף, אבל מערכת החיסון שלנו, מערכת החיסון הטבעית, שלנו בעצם מצליחה להתמודד עם אותם תאים סרטנים ולא לגרום להם להתפתח למחלה.
נכון, אנחנו הזכרנו את זה, אני חושב, בכמה הזדמנויות. מערכת החיסון זה מערכת המשרד לפתחון פנים של הגוף. התפקיד האובייס שלהם זה לדאוג שלא יגיעו פולשים מבחוץ, מזהמים כאלו או אחרים, וזה אנחנו כבר מכירים, כל מי שלמד משהו על מערכת החיסון. אבל יש למערכת החיסון תפקיד נוסף, וזה לזהות כל מיני אבנורמליות בתוך הגוף, וכל הזמן קוראים דברים כאלה, התאים שלנו מתחלקים, יש DNA חשוף לפגיעה, כתוצאה מקרינה כזאת או אחרת, כתוצאה מעקה חמצונית, וכל מיני אתגרים אחרים, וקורה לפעמים שתאים מתחלקים לא טוב והופכים להיות תאים סרטניים. אם אנחנו...
עכשיו שוב, תא סרטני זה פשוט מאוד, ההתחלקות שלו...
תא סרטני זה תא שההתחלקות, שהבקרה עליו נפגעת. ואז הוא מתחיל להשתולל, ומתחיל להתחלק ללא כל בקרה, וללא כל... לא לפי תוכנית העבודה.
זאת עדיין לא מחלת הסרטן.
לא, לא, זה תא עם נטייה לשבור את המוסכמות ולצאת מהמסגרת. אם אנחנו לא נדע להרוג אותו בזמן... הוא יהפוך להיות גידול סרטני, ומה שמערכת החיסון עושה כל הזמן, וכל הזמן יש לנו את זה, כל הזמן יש פגמים, מערכת החיסון מאוד יעילה בטיפול בפגמים האלה, וברגע שאנחנו מחלישים, עכשיו אני חוזר לנושא של הפרק, ברגע שאנחנו מחלישים את מערכת החיסון, כי אנחנו לא ישנים מספיק, אנחנו גם יכולים, עלולים להביא על עצמנו, תפקוד פחות טוב של מערכת החיסון, בניטרול תאים סרטניים,
זאת אומרת, לא משנה כמה עלים ירוקים אתה אוכל, וכמה דברים אתה נמנע מהם, אם אתה לא ישן טוב.
בוא נגיד, גם זה משנה, וגם זה משנה, והכל משנה. בסופו של דבר, התנהגות בריאה זה לא רק לישון טוב, אבל אם אתה תבדוק היום בכל מקום שמדבר על איך לחיות בריא, שינה היא אחד מהמרכיבים, אפילו באפליקציות של אפל ודברים כאלה, שינה היא חלק חשוב מהתוכנית, ביחד עם תזונה, ביחד עם פעילות גופנית, שינה יש לה מרכיב מאוד חשוב בחיים בריאים. אולי נגיד שבהמשך נעסוק גם קצת באיך ישנים כמו שצריך.
מגייבר ההולנדי, פינה בחסות אוטודסק, המובילה העולמית בפיתוח תוכנות וכלים לתעשיית הדיזיין, בנייה, מדיה, רכב ועוד, המגייסת אנשי פיתוח, ניהול ועיצוב במגוון תחומים. אני לא בטוח שאתם מכירים את השם אוטודסק, אבל אם צפיתם בוונדר וומן של גל גדות, ראיתם את הכלים של אוטודסק בפעולה. השמות מאיה ו-3D Studio Max מוכרים לכל מי שעוסק בגרפיקה ותכנון ועיצוב, ופחות או יותר הסטנדרט דה פקטו בתעשייה. אחד מכלי הפיתוח המוכרים והוותיקים ביותר של אוטודסק הוא אוטוקאד.
אז אוטוקאד היא תוכנת סרטוט שמשתמשים בה בתחום רחב מאוד של עולמות תוכן, בין אם זה אדריכלות, עיצוב פנים, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל.
ערן סגל הוא מנהל פיתוח במרכז הישראלי של אוטודסק, והוא אחראי על משימה לא פשוטה בכלל. פיתוח גרסת מובייל של אוטוקאד.
לקחת את הסרטוטים לשטח, לאתרי בנייה, לעדכן מדידות בשטח.
האתגר הגדול במעבר מדסקטופ למובייל הוא בעיצוב ממשק המשתמש של האפליקציה. המשתמשים של אוטוקאד רגילים לעכבר ולמקלדת שנותנים להם זריזות בתהליך העיצוב ודיוק של עשיריות המילימטר, תכונות שלא קל להעתיק לממשק שנעזר באצבעות או בסטיילוס.
אנחנו עושים ביקורים אצל לקוחות בארץ, לפעמים גם בחול, כדי לראות אותם במגרש הביתי שלהם, לראות איך הם עובדים, למה הם רגילים, ולשמוע מהם איך השימוש באוטוקאד בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלהם.
אחד הביקורים הסחורים ביותר על ערן הוא אצל לקוח בהולנד, בחור שהקים חברה שמספקת ציוד לבתי מלאכה.
החברה עצמה באה לייצר פתרונות עבור בתי מלאכה, שרוצים לייצר תבניות עבור כלי עבודה, ולייעל את תהליך הייצור בבתי מלאכה והעבודה בבתי מלאכה.
את התבניות האלה אפשר היה לתכנן באמצעות הגרסה השולחנית של אוטוקאד ולייצר במפעל, אבל עם אוטוקאד מובייל וקצת חשיבה יצירתית, בחור ההולנדי מצא פתרון מוצלח יותר.
באמצעות שימוש בתוכנה כמו אוטוקאד, הוא מתאפשר לו לסרטט את המבנה המדויק של הכלים של אותו בית מלאכה, לתכנן אותם מראש, ובאמצעות כלים נוספים והדפסה תלת ממדית, לייצר את התבניות האלה עבור אותו בית מלאכה, בצורה מאוד מאוד מדויקת ומותאמת לצרכים שלו.
איך הוא מייצר את התבניות האלה בתכלס?
הוא ממש סוג של מגייבר שבעצם יש לו ון משלו, שבו הוא התקין בעצם בצד האחורי שלו מכונה להדפסת ולייצור אותו ספוג מיוחד שמשתמשים בו כדי לייצר את אותם תבניות.
וזו בדיוק תמצית החדשנות של אוטודסק בישראל. לפתח כלים שעוזרים למעצבים ומהנדסים לשנות את העולם סביבם בדרכים חדשות. אז אם גם אתם מחפשים אתגרים מרתקים, אוטודסק רוצה להכיר אתכם. מפתחי אנדרואיד, iOS, פרונט-אנד, בק-אנד, גרפיקה תלת-ממדית, ניהול מוצר, UX ו-QA, בקרו ב-autodesk.tlv.com ושלחו את קורות החיים שלכם. באוטודסק ישראל שמים דגש על סביבת עבודה כיפית ונעימה, וגם על פיתוח אישי של העובדים. מהשתתפות בכנסים בארץ ובחול, עד אירוח מיטאפים והקטונים, והתנסות בטכנולוגיות החדשות ביותר. autodesk.tlv.com, אוטודסק ישראל.
עושים רפואה עם דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
אז הכל טוב ויפה, אנחנו יודעים שחשוב מאוד ובריא לישון, וזה גם יתרום לנו לבריאות שלנו בהמשך, אבל כמו שראש הממשלה שלנו אמר, יש החיים עצמם.
כן, בוא, אולי זה הזמן לספר למאזיננו שישבנו אתמול חצי לילה בשביל לכתוב את הפרק הזה. האירוניה, האירוניה פה מתפשטת.
ואנחנו יושבים באולפן עם עיניים טרוטות, כן.
כן, שלא לדבר על זה שמי שמתעסק ברפואת שינה, זה בדרך כלל אנשים שעובדים 26 שעות רצוף במחלקה. אם אני לא טועה, אתה אפילו שאלת על זה.
כן, כן, את פרופסור פילר, הנה.
אתה לא שמעת ממני שלא צריך לעשות, כל הרופאים שלי עושים משמרות לילה. העולם שלנו עובד בלילה. ברור שזה לא בריא, אבל מצד שני ברור שזה נחוץ, וברור שצריך את זה, אז צריך פשוט לדאוג לעשות את זה בחוכמה, ואני חושב שיחסית במשמרות של הרופאים, החוכמה הזאת נשמרת. זאת אומרת, כשאתה עושה משמרת לילה, אז לא לעשות אותם ברציפות, זאת אומרת, אתה עושה משמרת לילה, אז תקפיד שלמחרת, ועוד יותר טוב אם יש לך יומיים של מה שנקרא recovery sleep, זאת אומרת, לישון טוב. יש מקומות, היום אני מקווה שכבר לא, אבל שעושים שבוע, 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 שזה ממש גרוע. משום שאתה עושה שבוע משמרת לילה, אז בדיוק השעון שלך כבר מתהפך, כמו שג'טלג, זה קבוע הזמן של השעון הביולוגי, ועד שהוא יתהפך, אז אתה עובר למשמרת חדשה. אז הרבה יותר נכון לעשות משמרת אחת, ואחרי זה לפחות שני לילות של recovery sleep. ברור שיותר בריא לא לעשות משמרות לילה, אבל אם צריך, אז אפשר למזער נזקים.
אוקיי, אז יותר בריא לא לעשות משמרות לילה, ויותר בריא לישון, והמון דברים רופאים יודעים להגיד שהכי טוב והכי נכון לעשות, אבל כמו שאמרנו, יש החיים עצמם, יש משמרות לילה, יש חתונות שמתארכות עד שעה מאוחרת, ואז אתה חוזר הביתה בשעה נורא מאוחרת ונוהג, ואני חושב שקצת מסוכן יותר למות בתאונת דרכים מאשר לישון פחות. מסוכן. אותי, כן, פשוט נכון, מסוכן.
נכון. מה אתה עושה בשביל להישאר בלילה?
יש נקודה באזור מחלף ינאי, כשאני נוהג, אמיתי, כשאני נוהג בשעות מאוחרות בלילה, אני את הקפה שלי למשל שותה בלי סוכר ובלי חלב. בימים קשים במיוחד אני אצור שם, אקנה לעצמי קפה גדול עם חלב, עם סוכר, עם שוקולד, רק כדי להחזיק את עצמי.
ותשפוך אותו על הראש.
ואז קביעות דרגה 5. לא, לא, אבל באמת, אתה יודע, אתה עוזר לעצמך. טבע נתן לנו גם הרבה מאוד דברים טבעיים וממריצים.
נכון.
ואז בעצם אנחנו נכנסים לעוד מקום שהוא לא בריא, כי אתה מאמיס את המערכות שלך עם דברים.
כן, אז חוץ מההשפעות הארוכות, קודם כל אתה צודק, יש קשר. קפאין זה ללא ספק חומר מעורר, זה לא סתם איזושהי אמונה תפלה, זה אמיתי, זה פיזיולוגי, יש מנגנונים שגורמים לקפאין להיות מעורר, ויש עוד את כל המשקעות אנרגיה, לא נזכיר שמות כדי לא לעשות פרסומת, שכל מיני חברות שמבטיחות לך.
כנפיים.
כנפיים, והתעוררות, ולראות בצבעים, ופתאום כולם לובשים ביקיני וזה. כן, יש את הדברים האלה. יש להם גם הרבה השפעות שליליות, גם על זה דיברת עם פרופסור פילר.
בוא נגיד בדיוק, תלוי מה שמים. במשקעות אנרגיה צריך לבדוק את התחולה, אבל במשקעות אנרגיה עתירי קפאין וסוכר, הייתי נזהר מהם כי הם פחות בריאים. הם יכולים לעורר, אבל אנחנו מחפשים משקה שהוא גם מעורר וגם לא מזיק. בוא נקרא לזה ככה. יתר על כן, אני חייב להגיד עוד מילה אחת על קפאין. כשאתה תשתמש יותר מדי בקפאין, הגוף יודע לעשות לזה התרגלות. זאת אומרת, קפאין חד משמעית הוא משקה מעורר. אין על זה חילוקי דעות. קפאין, האפקט שלו במוח הוא אפקט מעורר. נקודה. אין, ואין בלתו. ובכל זאת, זה לא נדיר לשמוע מאנשים, אני לא מסוגל ללכת לישון לפני הכוס קפה שלי לפני השינה. איך זה יכול להיות? כי אצלהם הרוגע שבא עם השתיית קפה הוא כבר הרבה יותר משמעותי מאשר ההשפעה הגופנית, הפיזיולוגית של קפאין, כי יש להם איזושהי התרגלות וטולרנס להשפעה המעוררת של הקפאין.
אז רק על מנת לסגור את הנושא הקודם, בנהיגה באמצע הלילה, אם אתם עייפים, ייצרו בצד, התרעננו, שתו משקה חם וקפאיני והמשיכו בדרככם.
האמת שיש עוד פתרון, קודם כל אתה יודע שרופאים הם מתמחים בלנהוג בעייפות.
אנחנו באמת רואים את זה עכשיו?
רוב חבריי, וזה נתון, אתה יודע, שאי אפשר להתעלם ממנו. רוב חבריי בזמן ההתמחות עשו תאונות דרכים קלות, קשות, מכיוון שאחרי ש-26 שעות משמרת אתה נוהג הביתה, לא יעזור שום קפה, אתה במצב מאוד מאוד בעייתי. אחת מהטענות של המתמחים היום, הנה רוני זה בשבילך, אחת מהטענות של המתמחים היום זה שבאמת משמרת של 26 שעות זה דבר מסוכן, גם למטופלים בבית החולים, וגם למי שפוגש את הרופא אחרי שעות העבודה, אבל נשים את זה לרגע בצד. אני רוצה לתת לך עוד טיפ, חוץ מלשפוך על עצמך קפה באמצע הלילה, מסתבר, שתנומה קלה, אתה יודע, יש לנו לפעמים...
power nap, מה שנקרא.
כן, ממש כמה דקות של, כמו שאומרים, אני לא ישנה, אני רק עוצמת את העיניים לכמה דקות, זהו, זה משפט בפולנית.
של אימא, כן.
משפט ידוע בפולנית. אז מסתבר ששוב אימא הוכיחה שהיא יודעת יותר מכולם מה נכון.
אימא, אתה מצודקת.
נכון, ובאמת, אנחנו יודעים היום, שאפילו כמה דקות של נמנום, יכול להיות דבר מאוד יעיל, וזה מבלי להזכיר, ואני גאה בנו שעד עכשיו, עד הרגע הזה בפרק, לא אמרנו אפילו פעם אחת את המונח...
שלאפשטונדה.
שלאפשטונדה או בעברית שנץ.
שנץ.
אז כן, שנץ זה אנטיטי בפני עצמו, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שנת לילה, כל מה שדיברנו עכשיו זה שנת לילה. אבל שנץ, אל לזלזל בשנץ. שנת הצהריים הקלה והקצרה... שמיליוני ספרדים ו...
הסיאסטה המפורסמת.
הסיאסטה המפורסמת ועמים אחרים שהם יותר חכמים מאיתנו נוהגים לעשות, מסתבר שיש לזה הרבה יתרונות חשובים.
שנת צהריים יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, יש לנו נטייה ברורה סירקדיאנית של השעון הביולוגי שלנו לישון בצהריים. זאת אומרת, אותה... סיאסטה או שלאפשטונדה או איך שקראת לזה, היא נטייה פיזיולוגית, היא קיימת גם הורמונלית, אם תוסיף לזה עוד שאצלנו ארוחת הצהריים היא ארוחה עיקרית, קוראים לזה פוסט לנש דיפ, הישנוניות הזאת אחרי ארוחת צהריים או אפילו בזמן של ארוחת צהריים גם אם אנחנו לא אוכלים, היא ישנוניות פיזיולוגית. אנחנו יכולים ללכת לישון והשינה הזאת היא מאוד מאוד איכותית, באופן מדהים ומהמם, אנשים מסוגלים בשנת צהריים לישון דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, ולקום ערניים, כאילו ישנו לילה שלם, זאת שינה מאוד איכותית, היא למעשה יותר איכותית משנת הלילה.
יובל, רצית לומר עוד משהו?
כן, רציתי לומר, עוד פעם, במידת הזהירות המתבקשת, כשמנמנמים לא עושים את זה בצד הדרך, כי אפשר להיפגע גם כשחונים בצד הדרך, צריך לחנות במקום מסודר, מאורגן, ומוגן, שם אפשר לנמנם כמה דקות, ולהמשיך בדרך אחרי הפאוור נאפ, כמו שקראת לזה.
אנחנו התחלנו את הפרק הזה עם הילד ממאדים, הבנו שגילו מה יש לו, בואו נראה עכשיו מה קרה אחרי שהתחילו לטפל.
בקיצור, הפסיקו את הטיפול הפסיכיאטרי עם התרופות הפסיכיאטריות, שהוא היה מוטעה במקרה הזה. הוא קיבל מלטונין, שזה הורמון שמופרש באופן טבעי בלילה, שמתחיל להיות, הוא ברמה מאוד נמוכה אצלנו בגוף במהלך היום, שעתיים אחרי החשיכה זה מתחיל לעלות, מגיע לשיא ב-3-4 לפנות בוקר. יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בהשריה של שינה, ובכלל בכל הרגולציה של עירות ושינה, ונותנים אותו שעתיים לפני שעת השינה הרצויה כטיפול, וחשיפה לאור בבוקר. מה שמדהים שנורא קל ויעיל לטפל בהפרעות בתזמון שינה. נותנים טיפול במלטונין וחשיפה לאור, וזה עוזר לכוון את השעון. זה היה מדהים. הסוף הטוב של הסיפור זה שאבא של הילד חזר אחרי חצי שנה, הילד חזר לבית ספר, הביא תעודה שאני הייתי שמח עם הילדים שלי היו מביאים תעודה כזאת, תעודה, שביעיות, 8, 9, חזר לכיתה. לצערנו בבית ספר קצת עשו בעיות, אז הוא נשאר כיתה, אבל הוא חזר למערכת, הוא חזר לתפקד גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לימודית. בקיצור, מקרה מדהים שילד שניצל מאבחון מוטעה ומטיפול מוטעה,
הוא חזר לחיים באיזשהו מקום.
בדיוק.
זה היה יוסי מץ בשיחה עם דוקטור עמית גרין. ועכשיו, לפינתה של רוני קורן, דוקטור, אני רק שאלה. היי רוני.
שלום עידן.
מה נחת בתיבת המייל שלך?
קיבלתי שאלה מדפנה, ודפנה שאלה ברית מילה בריא או לא. זאת אחת השאלות היותר קצרות ולעניין שקיבלתי, אבל בעצם אחת היותר מורכבות. כי השאלה של ברית מילה כן או לא מורכבת מעוד המון המון שיקולים חוץ מהאם זה בריא.
ועוד במדינה כמו שלנו שואלים האם ברית מילה בריא או לא, אני חושב שהתשובה החברתית הלכתית די מבטלת את השאלה הזאת, לא כך?
אני חושבת שיש המון 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 שיקולים באמת, והמון טיעונים שלא כולם רפואיים שאפשר לדון בהם סביב השאלה הזאת, אבל אני באמת אתייחס לחלק הרפואי.
שוט.
אז יש מחקרים שהראו שהסיכוי להידבק במחלות מין שונות יורד בעקבות ברית מילה. יש מחקרים שמראים צמצום של זיהומים במערכת השתן וירידה בסיכון לסרטן ההרמונית בגברים שנימולו לעומת גברים שלא. לדוגמה, יש מאמר שיצא ממש לא מזמן, בינואר 2018, שמדבר על הפחתה של 40% בסיכוי להידבק ב-HIV, שזה די מטורף.
משמעותי.
כן, ואם מעניין אתכם להתעמק בזה אפילו יותר, אתם יכולים למצוא באתר שלנו קישורים לשני מאמרים בנושא. עכשיו, מהצד השני, כמובן שכמו בכל פרוצדורה רפואית, יש גם סיכונים וסיבוכים שיכולים לקרות. במקרה של ברית מילה מדובר בעיקר בזיהומים או דימומים שיכולים לקרות, אבל צריך להגיד שהם יחסית נדירים. חוץ מזה, יש היום גם הורים, וזה הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ, שבוחרים לעשות ברית מילה אצל מנתח ילדים ולא אצל מוהל, ואז זה קורה בבית חולים, בסביבה מאוד סטרילית. אפשר לעשות את זה בהרדמה מקומית או מלאה. ובעצם הופכים את ההליך הזה להליך רפואי לחלוטין, מה שפעם היה משהו הרבה יותר טקסי. אז יש גם את האופציה הזאת שאני מניחה שלא כולם הכירו.
מעניין אותי לדעת איך עשו את המחקר הזה, כי בכל זאת מדובר על כ-15 מיליון יהודים בעולם, גברים הם בדרך כלל 49% מהאוכלוסייה, נצא מנקודת הנחה שרוב היהודים לא כולם נימולו, יש עוד הרבה מאוד מדינות במערב שמלים תינוקות, איך עושים מחקר כזה?
אז במחקר כזה הרבה פעמים פשוט משווים בצורה סטטיסטית, בין אוכלוסיות מאוד 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 גדולות שהן באותם אזורים, גדלים באותה חברה, משתדלים למצוא ככה אוכלוסיות שההבדל היחיד ביניהן הוא האם הן נימולו או לא, ובעצם להשוות כמות מאוד 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 גדולה של אנשים ולראות כמה נפוצה ההדבקה במחלות מסוימות.
אז בשורה התחתונה, ברית מילה מסייעת או מקדמת או מאפשרת את האפשרות לבריאות טובה יותר בהמשך החיים?
יש לה יתרונות בריאותיים. צריך להגיד גם שהיום, אתה יודע, יש עוד המון דרכים אחרות להימנע מהידבקות במחלות מין, וגם זיהומים במערכת השתן הופכים לפחות נפוצים בעולם המודרני כשאנחנו מתקלחים יותר מפעם. אבל כן, יש לזה יתרון, וזה יתרון שלפחות סטטיסטית הוא מוכח. עכשיו, חשוב לי לסיים עם האמירה שהתחלתי איתה. הנושא הזה מורכב הרבה יותר מהעניין הרפואי. נכנסים פה שיקולים של דת ואמונה וזכויות אדם, פגיעה בשלמות הגוף ועוד הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם. ובסוף, ברור שזאת החלטה מורכבת שצריך לשקול אותה.
רוני קורן, עם אחת השאלות היותר מעניינות שהיו לנו, תודה רבה.
תודה, עידן.
עושים רפואה, הילד ממאדים, פרק ראשון על שינה, סיימנו.
עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
בפרק הבא, מהן מחלות השינה שכולנו סובלים מהן? אם אתם הורים לילדים, אני מניח שכולכם טרוטי עיניים, שלל הסברים והצעות לנו עבורכם בפרק הבא. וגם נדבר על המושג גהות שינה, סליפ הייג'ין. תודה למרואיינים שלנו, פרופסור גיורא פילר ודוקטור עמית גרין. תודה גם לרוני קורן, התחקירנית שלנו. תודה ענקית ליוסי מץ ולניר סייג, לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. תודה לך, יובל.
תודה, עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות לרוני על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. די, זה היה נורא זה. אתה רוצה, אני אעשה את זה שוב.
לא, סבבה. בואו, נלך
לך. גבירותיי ורבותיי, האזינו, בפרק הבא של עושים רפואה. הורים לילדים, אתם טרוטי עיניים, שלל הסברים והצעות לנו עבורכם. וגם נדבר על המושג גהות שינה, sleep hygiene. תודה למרואיינים שלנו, פרופסור גיורא פילר ודוקטור עמית גרין.
לא.
לא מספיק מכירתי?
יאללה, אוכל.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.